טוב, זה ערב חודש טוב. אנחנו בזין עמוד ב', תנור הבנן, באמצע עמוד. מה מביא את הדיון הזה לכאן? אנחנו פה במסגרת סוגיה שמביאה ממרות שבין פסקו הלכה כרשוע בן כוחה. סליחה? זין עמוד א', אנחנו במסגרת סוגיה שמביאה ממרות שבין פסקו כרשוע בן כוחה. אז במסגרת הזאת הסוגיה ממשיכה ומביאה עוד מקרים כאלו. כן, אז אומרת כי אז אומרת הגמרא, תנור הבנן. לא יאמר אדם לחברו, באיזה מנגינה לקרוא את זה? תעזרו לי. לא יאמר אדם לחברו, איך לקרוא את זה? עם סימן קריאה או סימן שאלה? מה אתם אומרים? אז אני חושב ככה. לא יאמר אדם לחברו, אני רואה שתעמוד עמי לערב עם סימן קריאה. שאלה מצוינת, אוקיי? מי שאל את השאלה מה זה ההי הזה? רשי, נכון? מה אומר רשי? הנראה? למה רשי שאל את זה? כי כשאדם רואה היי, אז מה הוא מעלה בדעתו? שאיזה היי, יש כמה סוגי היי, אבל שזה היי השאלה. ואם זה היי השאלה, לכן שאלתי איך צריך לקרוא את זה, כן? אז לכאורה לא מובן לגמרי למה אסור לומר את זה בשבת. אז כדי לבאר את שיטת הנקמה שאוסרים בשבת לומר לאדם, לחבר שלך, נראה שתעמוד עם מי לערב, אז רשי פירש שלא מדובר בה השאלה, אלא באיזה ה', ה' הזאת היא אתה נראה, לשון הבו נבוא, לא יאמר לו בשבת, הנראה אם תעמוד עם מי לערב, לעשות במלאכתי לערב, רק שלא פתרנו כלום, עד שלא נשאל מה פירוש הפסוק הבו, הבו נבוא, כן? שם זה בה' השאלה? אז מה הרווחנו? כלום, נכון? אז כנראה עכשיו צריך ללמוד את הפסוק שם, אוקיי, אז מה דעתכם? מה יעקב אומר ליוסף כשהוא מרגיז את כל המשפחה ואת כל האחים? האם נבוא? למה לא נוכל לבוא? איך רשי פרש את זה למשל? בפירושו לתורה, למה אני צריך ללכת רחוק? איך רשי פרש את זה? הוא אומר לו, זה שטויות מה שאתה אומר, כי אתה חולם שמי ישתחווה לך השמש והירח, והוא מפרש את החלום יעקב שהשמש זה יעקב והירח זאת רחל, אבל רחל כבר מתה, כן? אז אבוא נבוא אני במחל שתחוות לך ארצה, כן? כי רשי שם אומר אין חלומות בלי דברי הווי. כלומר, יש איזה פרט שמשתחל פנימה שהוא שטויות, אבל השאלה היא מה רשי מרוויח בדוגמה של אבוא נבוא, אם הוא מסביר שאבוא נבוא הכוונה. אז רשי פה אומר בפורש איך הוא מפרש את זה. ההי זה לא שאלה, זה גם מה אולי הוא גם מפרש, זה לשון אתה, אבוא נבוא, אתה נבוא, כאילו עכשיו נבוא, כאילו מהמילים פשוטות. למה הוא אומר לו זה לא יכול להיות מה שאתה אומר? לא כי הוא שואל שאלה זה לא ייתכן, אלא הוא אומר לו עכשיו נבוא ונעשה את זה. עיר, כלומר, הוא לא, אבל הוא לא שואל את זה כשאלה, הוא מאיר. בעצם מה הוא מאיר לו? זה לא אפשרי הדבר שאתה אומר. טוב, אני לא לגמרי בטוח שאני מבין מה שאני בעצמי אומר, בסדר? בסדר, לא הבנתי אם הכל טוב, גם אני לא מבין. אני רק אומר, ברור ברשי שהוא רוצה להגיד שזה לא היה שאלה. זה אתם מסכימים? מצוין. אז בואו, לא, הרב פישר לא מסכים, כן. אוקיי, אז בואו נשמע. זה היי רטורי. רטורי. אז בסוגייתנו מה אתה מציע לפי זה? תבהר לי את דברי רשי. כן? אז איך מתפרש המשפט באופן רטורי? נראה אם תבוא, בטוח שמה? בטוח שכן, לא? שכן, אוקיי, אז ככה צריך לפרש, אוקיי? אתה נראה, כלומר, ברור שאתה תבוא, כן? פשיטה שאתה תבוא, כן? אני אומר לך לבוא, כן? ורואה, גם מה שרשי אומר, שאתה אומר לאדם, אתה נראה, בוא נקרא, זה לא יאמר לו בשבת, בוא נראה, הנראה, שהכוונה, אתה נראה, אם תעמוד עם לי לערב, כן? שאתה אומר, זה ראשון תמיעה, דיינו, הוא אומר, לא יעלה בדעתך, לא לבוא, כן? ככה אתה מפרש את זה. אתה נראה, אם תעמוד עם לי לערב לעשות במלאכתי לערב, ובעצם הוא קבע לו מסמרות, שמה הוא יעשה שהוא יבוא. אז זה אסור בשבת, לקבוע. לעומת זאת, מה אומרת הגמרא? ובישוע בכוח אומר, אומר אדם לחברו, איך לקרוא את זה? באותה מנגינה או מנגינה אחרת? הנראה שתעמוד עם מי לערב, אז לקרוא את שניהם, הרב פישר, בוא, אני רוצה שתעזור לי, כי אתה רואה שאתה בעניינים. ושניהם זה בלשון סימן שאלה, אבל השאלה היא, האם זה היה תמיה או היה שאלה? אז בוא נראה את פירושי הראשונים, אוקיי? למה לדעת רבי יהושע בן כורחה זה מותר? כן? אז רש"י פה לא מסביר, נכון? אבל יש לנו סוגיה מקבילה במסכת שבת, בדף קנון, שם אומרת המשנה, לא יזכור אדם פועלים בשבת, ולא יאמר אדם לחברו לזכור לא פועלים. ולזה לא הבאתי את כל הסוגיה בדף ששלחתי אתמול, אבל הגמרא מדייקת, אבל אומר אדם לחברו, אני רואה שתעמוד עמי לערב, וכלומר, זה מותר. ועל זה, לפי הנוסח שמופיע לפנינו היום בבבלי, הנוסח הוא, מתניתי מני כרבי יהושע בן כורחה. דתניה, מביאים את הברייתא שלנו, ועל זה אומרת הגמרא שם, ואמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, מה הייתה עמד רבי יהושע בן כורחה? דכתיב ממצוא חפצך ודבר דבר, דיבור אסור, הרהור מותר. רק מה השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו? למה זה נקרא הרהור? הרי הוא מדבר עם החבר שלו, נכון? אומר רש"י, אני מקריא, רש"י במסכת שבת, אומר רש"י, הנראה, עכשיו נראה אם תעמוד עמי לערב. אז רש"י נותן אותו פירוש, שמה זה ההי? לשון אתה, לשון עכשיו. עכשיו נראה אם תעמוד עמי לערב, אם תבוא אליי לכשתחשך. כמו לדעת רש"י, הוא קובע איתו, בוא בערב נתראה. אבל לשם מה להתראות? בשביל לדבר על הגמר של ה-NBA, כאילו על לשם מה? שניהם יודעים שעל מנת לסוחו לפעולתו ומזירו, רק מה? למרות ששניהם יודעים, היות והוא לא אמר לשם מה אנחנו נפגשים, כן? כיוון זה לא מפרש בהדי, אז זו התוספת שרש"י מוסיף לדברי הגמרא, שרי כדי לפרש טעם על הקמן, דיבור אסור, הרהור מותר. אז לדעת רש"י, יכול להיות שזה הלשון מתפרשת אותו דבר, זה אותו משפט, רק מה את יסוד ההיתר של יהושע בן כורחה, היות ולא אומר את השם המפורש, היות וצריך להבין פה דבר מתוך דבר, כן? כולם פה חושבים, אני עברתי איזה שיעור הלכה השנה, אבל כולם חושבים שאם גויים, ואמירה לגוי גם, מותר לרמוז לגוי על כל דבר, כן? להגיד לו, קר לי, חם לי, אין לי אור בבית, אני לא, אני אוהב אוכל חם, כל מיני דברים כאלה, והגוי כבר חכם ומבין. זה כולם מכירים, נכון? אז כאילו לא אמרתי לו מה לעשות, כן? אני סך הכל סיפרתי מה אני צריך, כן? זה טעות לגבי אמירה לגוי, זה הזדמנות לתקן את הטעות הזאת, כי יש איסור ליהנות במלאכת גוי אם הוא עושה אותה עבור יהודי, אפילו אם הוא עושה אותה בלי שאמרו לו. אז זה שרומזים לו בפעולה שהוא יעשה שיש איסור הנאה ממנה, מה זה עוזר לי שרמזתי? לא הייתי אומר לו כלום, גם היה אסור ליהנות. אז כל ההיתר של הרמיזה לגוי זה רק מוגבל למקומות שאין בהם את האיסור של הנאה ממלאכת גוי. סגרתי סוגריים, כן? אבל לדעת רש"י יסוד ההיתר הוא, זה מובן לגמרי מה הם רוצים אחד מהשני, לגמרי מובן. אבל מה, זה לא השאלה בכלל, כלומר זה לא שמתלבטים מה הולך לקרות בערב, ולא מתלבטים אם תבוא בערב, לא מתלבטים לשם מה אתה בא לערב. אבל היות ולא אמרת את השם המפורש, זה נקרא הרהור. כן, מי ש... כן, בבקשה.
אז הוא לא צריך להגיד את השם הזה, הנראה, תבוא אליי הערב. הוא לא אומר בשבילי. הוא אומר שאתה לא אליי.
עכשיו נראה.
הוא אומר את זה ככה, כן? או, אז תראו את תוספות. תוספות אצלנו חולקים על רש"י, ורפישר, תעזור לי עם הדקדוק, טוב? תגיד לי אתה איך תוספות מפרשים. אני רואה שתעמוד עמי לערב, פרש רי, הנראה בעיניך שתוכל לעמוד עמי לערב. מה נראה בדברי הרי? איך הוא מפרש את ההי? כי היה שאלה, ואתה שואל אותו, האם תוכל, האם נראה לך שתצליח לבוא אליי? זה, הוא לא אומר לו, לדעת רש"י זה סוג של סימן קריאה. לכן הוא מנסה להפוך את זה או לרטורי, או למעין עכשיו נראה, כן? כלומר, הוא מנסה להפוך את זה למשהו מוחלט. הרי אומר שהוא שואל אותו. כלומר, אם אני מפרש ככה, שהוא שואל אותו, אז זה מהווה הרהור מהסיבה הפשוטה שלא ברור שזה הולך לקרות. כן, אני מקריא לך מראשונים אחרים, ריטווה אצלנו בעבודה זרה, ריטווה אומר, נראה לי דעת על השמועינת שלו, התיר אלא בלשון הזה דווקא, שאין בו זכר למלאכה, זה דבר ראשון כמו רש"י, שזה, הוא לא אומר את זה שמה תבוא, מותר ללכת בשבת, כן, ושהוא אומר לו בלשון מסופק, כלומר יסוד היתר הוא לא רע כמו שרש"י אומר בשבת, כי הוא לא אמר בפירוש תעבוד, כי לא ברור בכלל אם זה יקרה או לא יקרה, כן? המאירי אומר ככה, מותר לומר לו הנראה שתעמוד עם מי לערב, כלומר נראה אם יהיה זה, וכן ככה יוצא בזה, כמו שהדבר במקומו, שזה אינו דיבור, הוא לא דיבר במוחלט, כלומר מה שהופך אותו לערור זה לא העובדה שלא אמרת לשם הבאים, זה שלא סוכם ביניהם שזה אכן יקרה, לכן זה הרהור. אתה מהרהר באפשרות שזה יקרה, לא? הרהור הוא משהו שכשאתה מדבר אתה הופך אותו למשהו שהוא פקודה. כשאתה מהרהר אתה חושב אולי זה יקרה, כן? ואז אומר המאירי שהואיל ולא דיבר במוחלט אלא כן הרהור, כבר אמרו הרהור מותר. במקום מקום יש אומרים שצריך להיזהר שלא להודיע פרט המלאכה. כן, המיוחס לרן בשבת, זה חידושי הרן שלא הרן כתב אותם, בסדר? כתוב לקריחה חידושי הרן. כן, זה נקרא מיוחס לרן, בסדר? אז שם תראו את ההסבר שהוא אומר. הוא אומר, למה זה מותר? דועי ולא פסק לו דמים, ושמה לא ישרו בעיניו הדמים שיאמר לו לערב, ולא סיכמו מזכורת. הוא יבוא בערב, ובערב הוא יגיד לו מה השכר, ואולי הוא יגיד, לא תודה, אני לא מוכן לעבוד בשביל שכר כזה. במילים אחרות, נמצא שאין בדבריו כלום, ולא הווה דיבור של קיימה. בסופו של דבר, הוא לא סיכם איתו שום דבר ברור. אז אני מסכם את שני ההסברים שעלו פה בראשונים. כן, הסבר אחד שעלה בדברי רש"י זה שיות ולא אמר את זה במפורש, למרות שבדברי רש"י נראה שזאת אמירה שהיא אמירה מוחלטת. זה ברור לגמרי, כולם מבינים על מה מדברים. ועדיין היות והוא לא אמר במפורש לשמה הוא יבוא לערב, שהדבר הזה לדעת רבי יהושע בן כורח המותר, ושכחנו לקרוא בסוגייתנו, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, הלכה תגיד רבי יהושע בן כורח. לעומת זאת, לשיטת התוספות, וככה גם נראה בריטווה וברא, במיוחס לרן, הוא מאיר, יסוד היתר הוא, כי זה באמת אמר בלשון שאלה, זה לא סוכם ביניהם באופן ברור שאכן הוא יבוא לערב, לא סיכמו ביניהם מה הוא יעשה בערב, לא סיכמו ביניהם את הפרטים. אז הדבר הזה מותר לדבר עליו. כן, אני אומר, זה נושא שמרבה קורה בשבת, שאנשים רוצים להגיד אחד לשני משהו על משהו שיקרה באמצע השבוע, אז מה כולם תמיד אומרים? נישט ושבס, נכון? זה בדרך כלל זה היתר בשביל להגיד את זה, כן? כן? אחרי שאומרים נישט ושבס, מותר להגיד, כן, נישט וטוב. אז עולה פה דיון מאוד חשוב, כאילו, מה אסור לומר? כלומר, לשיטת רש"י, או לשיטת הסוגיה, אסור לומר דברים מוחלטים, אסור לתכנן משהו שקובעים מה משהו יקרה. אבל להרהר אם דבר מסוים יקרה או לא יקרה, אז הדבר הזה הוא מותר. עדיין אני מספר שהשולחן ערוך באור החיים, בשין וב, למרות שהוא פוסק הרהור בעסקיו מותר, הוא כותב שזה לא רעיון טוב לעשות את זה בשבת. מכל מקום, משום עונג שבת מצווה שלא יחשוב בהם כלל, ויהיה
בעיניו כאילו כל מלאכתו עשויה. כן, אחד מהרעיונות העמוקים של שבת, יש איזה רב נחמן יפה, על שלוש סעודות. מה המקור של שלוש סעודות? שכתוב שלוש פעמים היום. כתוב, אכלו היום, היום לא תמצאו בשדה, כי שבת היום להשם. אז זה אומר רב נחמן ככה, יש מי שאוכל בשביל אתמול, יש מי שאוכל בשביל מחר, ובשבת צריך לאכול בשביל היום. מה הכוונה? אנחנו כל הזמן עסוקים בתכנונים, מה הולך להיות. אנחנו לא נמצאים פה, אנחנו כל הזמן עסוקים בלדבר עם אנשים אחרים, ולחשוב על נסיעות, לתכנן דברים. שבת, כל הרעיון של שבת זה שאתה חי את ההווה. כן, למה אומרים ששבת זה מעין עולם הבא? בזמירות אומרים את זה, למה? כי בעולם הזה כל יום עסוקים במה? בשביל לעשות דברים, כדי שנגיע בעקבותם לעולם הבא. אז מה זה שזה מעין עולם הבא? שאנחנו כבר הגענו, אנחנו פה. כל הרעיון של שבת זה שאתה נמצא פה, זה על יציא איש ממקומו ביום השביעי, שאתה נמצא פה, שאתה לא חושב על דברים אחרים, אתה לא מנסה להגיע למקומות אחרים. אז איך זה בא לידי ביטוי בשלוש סעודות? אני רק אסביר את זה. זה משהו שלשמחתי לנו קשה להבין, בגלל השפע שיש לנו של מזון. אבל שלוש סעודות זה אנשים בעבר, כשהיה גם מחסור גדול והיה רעב, אנשים לא היו אוכלים כל כך בשפע, כי הם היו שומרים לארוחות הבאות, הם פחדו. מה זה הרעיון שבשבת אתה יכול להוסיף ארוחה? אתה לא דואג מה יהיה לאכול מחר. והציב בבית, היום היחיד שאני יודע שיהיה ארוחת ערב בבית, זה יום ראשון, כי יש שאריות בשבת. כן. לא, אבל אתה לא דואג מה יהיה, אתה לא דואג, כן? כאילו, זה הרעיון של שלוש סעודות. יש דעות שזה הרעיון של לחם משנה. שאתה מראה שיש לסעודה הבאה, אתה מביא שני לחמים, למה? לא כי אתה אוכל את שניהם. יש דעה של לחם משנה, זה שאתה אוכל יותר. למה אתה יכול לאכול יותר? כי אתה לא דואג. ושבת זה יום בלי דאגה. זה יום שבו אתה צריך להיות בהווה, לכן, לדבר על מה יהיה, לקבוע, זה אסור. הרהור התירו, וגם לגבי הרהור, אומר השולחן ערוך, יותר טוב שזה לא יטריד אותך, כן? יותר טוב שלא תחשוב על זה, כן? רק הערה קטנה לגמרא בשבת, כדי שהדיון יהיה שלם, רש"י, וראינו את זה בגמרא שם, גורסים, מתנית עם מני כרבשוע בן כוחה, שזה משתלב מאוד יפה בזה שההלכה כרבשוע בן כוחה, נכון? כי רוצים שסתם משנה תהיה כרבשוע בן כוחה, וככה גם הנוסח היום לפנינו, בדקתי כל ידי הנוסח שיש לנו על שבת, גורסים כמו גרסת רש"י, אבל נאמנים עלינו עדותם של הראשונים, שהגרסה שהם הכירו באותה גמרא בשבת, הייתה גרסה הפוכה. הם הכירו גרסה, ככה למשל הר"ן מעיד בשבת, ובנוסחאות שלנו, הקמה שואל, לא יאמר אדם לחברו, אני ראה שתעמוד עם מי לערב, דלא קרב ישוע בן כוחה. והם גרסו בגמרא הפוך, שהמשנה בשבת היא נגד רב ישוע בן כוחה, ועל זה מאיר הרם, גרסת רש"י נראה עיקר, ומה ההוכחה? מדקפסי קרב יוחנן הלכה קרב ישוע בן כוחה, ויהודה אמר, הלכה כסתם משנה. בסדר? אז עד כאן הדיון הזה, הוא הגיע לסוגיה כהלכה כרבשוע בן כוחה. Okay, עכשיו אנחנו מגיעים לעוד רבשוע בן כוחה, שלוקח אותנו לנושא של second opinion בהלכה. יש פה, זה נושא מאוד רחב, ורפואה, תן לנו תזכיר קצר על second opinion, מודדים את זה, נגד זה.
איזה משהו באמת, המשקל כבד כזה.
אז מעודדים. כן. אם מישהו הולך לסקד אופיניון, יכול להיות שהרופא הראשון נעלב או שהוא הסתכסך איתך או משהו? זה יכול להיות? לא, אבל אם הוא יודע. הוא לא יאפשר לחזור אליו?
לא
יאהב את זה. זה חשוב מאוד, כי בוא נראה איך מפרשים את סוגייתנו. תזכיר רק הסיפור המפורסם של דסי רבינוביץ, זכרונה לברכה, שהצירב לטפל ברופא בהדסה, כי היא הלכה לרופא ברמב״ם, נכון? זה היה second opinion או זה היה שינוי של תוכנית הטיפול? היה שם סיפור כזה. אוקיי.
איפה זה קצת שונה, בגלל שזה אין מקום לחם, יש דעות שונות, יכולים שקוראים סדר, זה עניין של...
מצוין, לא שאלתי מה קורה בהלכה, אני ביקשתי מרופא שיגיד לי מה קורה ברפואה, אוקיי? אוקיי. אני אספר לכם עוד משהו, כשהשנה שוחררתי מבית חולים, המכתב היה מלא בענווה של הרופאים, שפרגנו לכל הרופאים שהתייעצו איתם. כל כך יפה. כתוב, שללנו את זה בהתייעצות עם דוקטור זאת וזאת. שללנו את זה בהתייעצות עם דוקטור זה וזה. שללנו את זה בהתייעצות עם דוקטור סו וסו. ואני מיד הבנתי שמאיפה זה בא. זה הזכיר לי סיפור על פרופסור מנחם שטרן, שנרצח בפיגוע. היה היסטוריון מאוד מפורסם, של ימי בית שני. ואחרי שהוא נרצח, דני שוורץ, הוא היסטוריון, גם הספיד אותו, הוא סיפר שפעם פרופסור שטרן ביקש ממנו לבדוק עבורו איזה מראה מקום, איזה מאמר שהוא מצטט, שהכתב עת הזה לא היה בספריות בארץ. הוא נסע לחול, והוא היה בספרייה שהוא ידע שיש כתב העת, אז הוא ביקש ממנו לבדוק את זה עבורו. אז הוא בדק את זה, ואחרי זה כשהמאמר התפרסם, היה כתוב בהערה, תודה לדוקטור שוורץ שבדק את המובאה. אז הוא ראה אותו אחרי זה, דני שוורץ, אמר לפרופסור שטרן, מה הודית לי? זה לקח לי 5 דקות, זה לא היה שום תרחה. אז הוא חייך והוא אמר לו, אתה לא מבין, לא הודיתי לך על התרחה. אלא במידה ויהיה טעות ברישום, שידעו שזה הטעות שלך. כן, כלומר, מיד הבנתי, כותבים במכתב, בהתייעצות עם זה, בהתייעצות עם זה. זה אומר שאם יהיה טעות, תלכו להתלונן אצל זה, תלכו להתלונן אצל זה. זה נכון מה שאני אומר? בטוח. זה בטוח. בסדר? אוקיי. כאילו, אל תכתבו מכתבי שחרור בלי לבדוק אותם טוב לפילולוגים, בסדר? גם היה שם טעות, הייתי בלשון נקבה, כאילו, היו שם, היה מאוד ברור שזה copy-paste, כל המכתב. היה מלא טעויות גם במידע הרפואי, כאילו. לא חשוב, בסדר. בכל מקרה, אבל הנושא של second opinion, ברור, אחד שיש לו נזלת, או הרופא אומר לו, קח אנטיביוטיקה, לא רץ, אבל כשיש משהו חמור, משהו, מבקשים second opinion, זה יכול לייצר, זה היה לי חשוב לשמוע, זה יכול לייצר גם מתח בין רופאים, כן? אוקיי, אז בואו נראה עכשיו את הסוגיה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, הנשאל לחכם ותימא לא ישאל לחכם ויתהר, לחכם ואסר לא ישאל לחכם ויתיר. כן, מה המקרה שיש לנו כאן בנוסח של הברייתא בבבלי? שאדם שאל חכם והחכם הזה תימא, והוא כמובן לא כל כך אהב את הפסק הזה. אז מה הוא רוצה לעשות? רוצה ללכת לחכם אחר, שמה יעשה אותו חכם? יתאר, אומרת הברייתא, לא אישה לחכם ויתאר, אסור. עוד דוגמה כזאת, לחכם ואסר, עוד פעם, אתה מקבל פסק שאתה לא מבסוט ממנו, כי אסרו לך, אז אומרת הברייתא, לא אישה לחכם ויתאר. הברייתא לא מסבירה למה אסור לשאול עוד חכם. אומרים אחרות, מה שהברייתא הזאת אוסרת, היא אוסרת second opinion. אז הברייתא לא אומרת. מה שאני יכול לספר זה שבוא נראה מיד את נוסח הברייתא בתוספתא, כי זו ברייתא בתוספתא עדויות. בוא נראה את נוסח הברייתא בירושלמי ונראה שרבנו תם שידע לתאר את השרת וקוף נון טעמים יכול גם נגד נוסח ברייתאות בתוספתא ובירושלמי, אוקיי? אבל את צודקת שבבבלי הברייתא רק אוסרת second opinion כשאתה רוצה לקחת דבר שנאסר ולהתיר אותו. מה עם המקרה ההפוך? לא כתוב, כן? גם לשון הברייתא כפשוטה, למי אסור ללכת לשאול? לשואל. ככה נשמע, אני קורא את הברייתא. הנשאל לחכם ותימא, לא ישאל לחכם ויתאר. כלומר, אל תשאל שני רבנים, אל תעשה שוק דעות, כן? מה שהיום אפשר לעשות בקלות באינטרנט. אל תעשה שוק דעות. הלכת לרב, מה שאמר לך, זה מחייב. זה בעצם מה שנאמר. עכשיו, ממשיכה הברייתא ואומרת, היו שניים, אחד מטמא ואחד מטהר, אחד אוסר ואחד מתיר. עכשיו, בפשוטה של הברייתא, מה נראה? שזה לא אחד אחרי השני. לא הלכת לאחד ואז אתה מחליט, בוא נלך לאחר. אתה בא לבית המדרש ויש שם שני רבנים, אחד יד השני. ואתה שואל, והם חולקים ביניהם. אז פה עולה השאלה, איך אני צריך לתמרן? איך אני בוחר, כן? תחשבו, יהודי עושה גוגל, שואל שאלה, יוצאת לו 8 דעות. איך הוא יודע לבחור, כן? אז מה נאמר פה? היו שניים, אחד מטמא ואחד מטהר, אחד אוסר ואחד מתיר. אם היה אחד מהם גדול מחברו בחוכמה ובמניין, הלוך אחריו. כלומר, אתה בודק איזה רב יותר
גדול, או מי סמכות יותר גדולה, כן? והם שואלים את הרב שלום זה המנוער בר ואותי, תשמעו בכל השם שלום זה המנוער בר. בסדר? כאילו, למרות שלא מאוד ברור בברייתא, איך רב יהיה גדול מחברו בחוכמה, אני מבין, למה הכוונה שהוא גדול במניין, למה הכוונה? למה הכוונה? מה? אז סתם, אז קודם כל צודק מתן שזה מטבע לשון שאנחנו מכירים אותו במסכת עדויות, שהוא נאמר לא על חכם בודד אלא נאמר על בית דין, על הרכב של דיינים, וברכב של דיינים לכאורה יש מקום לדבר על מה? על מניין. יש הרכבים מגדלים שונים, אז אולי הרכב יותר גדול. אני רק יכול להגיד שכשמגיעים גם לאותה משנה שאין בית דין רשאי לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין, ויש להניח שאתה צודק, שהמשפט הוא עבר לחכם בודד, שהרמב״ם במשנה תורה, בלכות ממרים, פרק ב', אומר, המשפט הזה נאמר על בית הדין הגדול, איך יכול להיות בית דין שיהיה יותר גדול, הרי ההרכב הוא תמיד הרכב של 71, זה הרכב המקסימום, כמו מילה משלושה לחמישה, לשידית, יש הרכב של חמישה בדברים מסוימים, של שבעה, 23. אז הרמב״ם אומר שהמניין סופרים לא רק את חברי ההרכב של בית הדין, אלא אנחנו סופרים את חכמי הדור. אנחנו שואלים עוד רבנים, עושים סקר רבנים, ומנסים לאסוף עוד ועוד דעות, שזה חידוש עצום, כי לכאורה הייתי אומר שמי שלא בהרכב של הסנהדרין, מה אני שואל אותו בכלל? מה דעתו מעניינת אותי, כן? אז בהקשר שלנו, אכן יש מי שפרש שגדול במניין אצלנו, הכוונה שהוא שנייה, מה זה? הכוונה שהוא גדול ששואלים עוד רבנים, יש דעה כזאת, אני אם אני מוצא פה משהו אצלי. כן, קפצו לי, הנה פה, הנה הרייבד בעדויות, סליחה, הרמב"ם במאמרים כותב, זה מניין חכמי הדור שהסכימו וקיבלו הדבר שאמרו בית דין הגדול ולא חלקו בו. הרייבד לעומת זאת כותב בעדויות שמניין זה מניין שנים, שזה חידוש עצום. מה הכוונה? שעושים ממוצע גילאים של הרכב אחד, אחרי זה עושים ממוצע גילאים של הרכב שני, ממוצע ההרכב עם ממוצע גילאים היותר סכנים, אז הרכב הזה מנצח. זה, בדומה לכך יש אצלנו את שתי הדעות, כלומר על חכם בודד הראה מביא אצלנו פירוש איקא דאמרי מניין שנים, שמוע רב יותר זקן, יותר כדאי לשמוע, לא? איקא דאמרי מניין תלמידים מסכימים לדעתו, זה ממש אותם הסברים, כן? אני רק אגיד משהו על מניין שנים, כן, לפזם, לגיל, לוותק, יש ערך, כן? רב בן 35, כמה שהוא אילוי וגאון, לא דומה לרב בן 70, כן? זה בהחלט. העיניים שלו ראו יותר, יש לו יותר ניסיון, הוא למד יותר, קריזמה זה לא הכל, אז אני סוגר סוגריים, אבל בתרגום למילים אחרות, עזבו את השיטה, איך יודעים מי רב יותר גדול? כי אני שומע בחדשות כל הזמן על רבנים בכירים, ואני מנסה להבין איך הופכים רב לבכיר, כי הוא מצוטט באתר סרוגים, כי הוא בוויינט לפעמים, אני לא יודע. כאילו, מה הופך רב לבכיר? אין שום היררכיה, אני לא יודע, כן? אז נעזבו עכשיו את השאלה מי בכיר ומי לא, אבל הולכים לרב גדול יותר, בסדר, רב בכיר יותר, אוקיי? אז לפחות פה כתוב, הוא גדול בחוכמה ובמניין מחברו. אבל, ואם לאו, כלומר רבנים באותה רמה, אז מה תעשה? לניטאים. הלוך, אחר המחמיר, בואו נסביר גם למה. נראים את זה יפה מרבשוע בן כורחה. למה ללכת אחר המחמיר? למה... אז רבי שמעון בן קורחה לפחות מבינים את קו החשיבה שלו. כי מה אומר רבי שמעון בן קורחה? בשל תורה הלוך אחר המחמיר, בשל סופרים הלוך אחר המקל. פה יש באמת תפיסה מאוד ברורה. איזה כלל הוא מפעיל פה? ספק הדאורייתא לחומרא, וספק הדרבנן לכולה. במילים אחרות, איך הוא מתייחס למחלוקת שאתה לא יודע להכריע כספק? זה באמת שאלה אם זה ככה. אבל הוא אומר, זה ספק. אז אם זה בדאורייתא, אז... תחמיר, אם זה דרבנן, אז תקל. אבל רואים שמחלוקת בין פוסקים שלא יודעים להכריע, שאין כללי פסיקה, שאין לנו מי גדול, מי... אז אני לא יודע, אני בספק. ולכן אני אפיל כללי ספקות. ועל זה אמר רבי יוסף, אין לך את הגרשו בן כורך. עכשיו בואו נעשה ללמוד את זה עכשיו בצורה מסודרת. כן, בבקשה.
התחלה במה שעשו בשביל
אז אני חוזר, הברייתא פתחה באדם ששאל חכם בודד, לא אהב את הפסק שלו, ואז מה הוא עושה? הולך לרב אחר. אבל ההמשך של הברייתא, כך מפרשים כל הראשונים, זה אדם שנכנס לבית המדרש ועומדים לפניו שני תלמידי חכמים, אז הוא שואל את שניהם. אנחנו מכירים תופעה כזאת מספרות הגאונים, היו שולחים אותה שאלה לשתי ישיבות הגאונים, היו עושים את זה, כן? במילים אחרות, בואו קצת נדייק את הדבר. כל עוד שאין הכרעה, למה אנחנו מתחשבים? במגוון הדעות, ואז אנחנו צריכים להכריע בין הדעות. כששואלים רב בודד, הפסק שהוא נותן, הפסק הזה הוא פסק שהוא מחייב. מה שהראשונים שאלו את עצמם, זה על יסוד מה? פה גם נגרר לדיון השאלה שברכה העלתה, שאני כבר אגיד שכל מי שמסתכל בלשון הברייתא בתוספתא וגם בירושלמי מיד יודע שבשונה מלשון הברייתא בבבלי, שרק הביאה דוגמה שאסרו ואז מבקשים יותר, שם זה לשני הכיוונים, שכן בתוספתא בעדויות בפרק א' הלכה ה' כתוב כך, נשאל לחכם אחד ותימה לו, לא ישאל לחכם אחר. נשאל לחכם ותיהר לו, לא ישאל לחכם אחר. פה מפורש, של שני הכיוונים. כן? גם בירושלמי מובא שם סיפור מפורש. בר מרינה, הווה לי עובדה. שאל רבי סימון ושרה, הוא התיר לו. שאל לרבי ימי ועשה. יקפד רבי סימון. מה אתה שואל אותו אחרי שאני התרתי? ולכן תנאי נשאל לחכם ויתיר, ישאל לחכם אחר שמה יעשר. אמר רבי יהודן, אך אינה ועובדה, שאל, חסר פה מילה, צריך להיות אל ישאל לחכם אחר, כן? אך אינה ועובדה, שאל לרבי ימי ועשר לי, לרבי סימון ושרה, הוא הפך את הסיפור, שהוא עשר ואז יתיר. ויש מחלוקת בירושלמי מה היה סדר המוראות. יקפד רבי ימי, כעדד אתנאי, נשאל לחכם ועשר, אל ישאל לחכם אחר שמה יתיר. אז לפחות במקורות ארץ ישראל נראה ברור שזה לשני הכיוונים. לעומת זאת, בבבלי, התיאור היחיד שיש בה הוא שהוא מי שאסרו לו לא יתיר. אנחנו לא יודעים לגבי ההפך. וזה אני רק רוצה להוסיף עוד מקור, וזה גמרא בנידה. אתה רוצה לשאול?
ממש סבירו שמישהו קבל היתר שהוא ילך לשאול כדי
להחליט. שאלה מצוינת. אני רק אגיד לך בתור מי שלפעמים שואלים אותו שאלות, אנשים לא תמיד רוצים שתגיד להם שמותר, בסדר? אני מגלה סוד. לפעמים אתה מקבל שאלה, אתה נסה להבין כאילו מה הסיטואציה האנושית, מה אנשים רוצים, מה עובר להם בראש, והם לא תמיד רוצים לשמוע שמותר. כאילו חושבים שכולם רוצים רק שמותר, מותר, מותר. זה לא נכון. למרות שאני מעביר בראש את סוג השאלות האלה, בדרך כלל זה היה כשהיה לחץ או מישהו אחר ניסה ללחוץ אותם לעשות משהו, והם לא רצו לעשות את זה, אז הם רצו שבאמת הם סמכו מאוד לשמוע שאסור, בסדר? כלומר, זה בא מלחץ, בסדר? אני לא רוצה לרמוז לשאלות, כי זה שנאת הפרט, בסדר? אבל מישהו ניסה ללחוץ על מישהו, תעשה משהו שלגמרי ברור שהוא אסור, והוא לא ידע איך מסרבים לו, אז אחרי שהוא שרה ממני שזה בוודאות אסור, אז הוא אמר, תודה רבה. את התשובה שלו, כן? נגיד, הרב אמר שאסור, כן? אז זה מסובך, כן? אצלך כולם רוצים לשמוע שהם בריאים? לפעמים רוצים ימי מחלה, נכון? אני צודק? אני צודק או לא צודק? ברור, מה? כאילו, הפתקים שאתה יכול לחלק, אתה יודע את הכוח שיש לך בידיים. אתה יכול לתת לאנשים ימי חופש, אתה יכול לתת לאנשים כל מיני תרופות, סמים, כאילו, לא כולם שנכנסים לחדר של הרופא, רק רוצים לשמוע שהם בריאים והכל בסדר. כשאתה חושד שיש לך סרטן, אתה מאוד שמח לשמוע שאין לך. אבל לפעמים אתה רוצה שיהיה לך נזלת, לפעמים אתה רוצה שיהיה לך איזה משהו, לא?
אני מתעסק יותר לא לתת תרופות ולא לתת.
אני יודע, אני מכיר אותך. אני יודע, אבל יש כאלה שרוצים, נכון? אז גם אצל הרב זה ככה. רוב האנשים רוצים רק לשמוע מותר, 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 אבל לא כולם, כן? אני אגיד לך במיוחד, אם אתה ליטווק, אתה לא תמיד רוצה לשמוע שמותר, כן? כאילו, איך אמר לי פעם הרב אחיה אמיתי, שאתם מכירים, חבר בית כסף פה פעם, הוא הרב של שדה אליהו, אז היינו יחד לפני שנים, זה היה לפני, עוד הייתי בישיבת הקיבוץ הדתי, זה לפני יותר מ-12 שנה, היינו באיזה יום עיון בחסלת, שעוד היה ב... הוא כבר היה באשקלון, וזה היה אחרי ההתנתקות. זה כאילו, זה בערך 2006, 2007, משהו כזה, שרבני הקיבוץ הדתי, והוא שאל לגבי כרוב, איך מנקים אותו, ואמר לו הרב של חסלה, אי אפשר לנקות כרוב. אז אחרי שהרב אחי אמר, זה לא יכול להיות שאי אפשר לנקות, כאילו... אתה יכול להגיד, קשה לנקות, אתה יכול להגיד, זה הרבה עבודה, אבל להגיד שאי אפשר, זה לא יכול להיות. אז הוא אמר לי אחרי זה, הוא אמר, תשמע ככה, כרוב הוא דבר המותר. אם אני אבוא לקיבוצניקים, אם אני אגיד, תשמעו חבר'ה, הדבר המותר הוא דבר האסור, יגידו לי, השתגעת. הוא אומר, זה לא כמו הראש של הליטאים, של בחורי הישיבה, שאם אומרים להם על משהו שכולם מכירים אותו, אבל אנחנו נחמיר, ואז הוא מרגיש נורא טוב, כן? אבל זה ראש רק של ליטווקס, בסדר? זה לא, הבן אדם נורמלי, הם לא חושבים ככה. אוקיי, אז אני חוזר אלינו. זה יכול להיות שיהיה גם בשני הכיוונים. אתה צודק שזה יותר נדיר, אוקיי? גם אצלכם אני חושב שזה יותר נדיר, כן? שבן אדם רוצה לשמוע שהוא חולה, כן? אז בסדר, הנה, הוא רוצה רופא. אוקיי, אז בואו רק נוסיף עוד מקור, וזה גמרא בנידה. ששם יש ברייתא בניסוח אחר לגמרי. בוא נראה אותה. כן, אומרת הגמרא שם, אני מקריא את הסיפור. ילתה היא אשתו של רב נחמן. היא אישה מאוד נוכחת בסיפורים התלמודיים. היא גם מבינה בהלכה. היא גם לא מתביישת לומר את דעתה. אז שמי מה קרה? היא הלכה, הייתה דמה, היא הביאה מראה דמים. קטם או בדיקה. לקמי דרבה ברבר חנה, ותמי לה, הוא תימא את זה. הדר הייתה לקמי דרב יצחק ודרב יהודה ודחי לה והוא תיאב את זה. אז זה שואלת הגמרא, איך היא אבי דחי? מי היא שואלת? לא שואלת על ילתה, הגמרא שואלת על רב יצחק ודרב יהודה, להתראות, רב יצחק ודרב יהודה. והתניה, חכם שתימא אין חברו רשאי לתאר, השר אין חברו רשאי להתיר. מה שמפורש פה זה שהאיסור הוא על החכם. כשלמדנו את הברייתא אצלנו, היה נראה שהאיסור הוא על השואל. מה אתה עושה שוק דעות? שאלת כבר, קיבלת פסק. פה זה מנוסח שהאיסור הוא על החכם. ועל זה מתרצת הגמרא, מעיקר התמוי אב ומת המילה. כלומר, רב יצחק ברב יהודה, גם הוא, סליחה, רבא בר חנה בהתחלה תימא, אבל כיוון דאמרה לו, כל יום אב ומת כלי כאי גבנה, היא אמרה לו, מה, כל פעם שיש לי מראה כזה, תמיד תיארו לי אותו. אתה מה כמובן השאלה, אם תמיד תיארו לך, אז למה באת לשאול? שאלה מצוינת, כאילו אני תמיד שאני לומד עם חתנים, וכשבאים לשאול, אני אומר, בוא אני אסביר לכם על מה לשאול, כן? מה שבטוח, תמה, אין מה לשאול, מה שבטוח תור, גם אין מה לשאול, מה יש לשאול? מה שאתה לא יודע, כן? אז בוא תלמד מה השיקולים, תלמד כל פעם שיש תשובה, תלמד למה התירו, למה לא התירו, כן? אז בכל מקרה, היא בעצם הזכירה לראשון שבעצם הוא לא צריך בכלל לטמא, כן? כל יום אבמת כלי כי אגב זה, והעידינה, העידנה עוד חש בעיני. לא, סליחה, אמרה את זה לשני. ועכשיו, למה הוא אסר? כי הוא לא ראה טוב, יש לו קצת משקפיים, המספר לא מתאים, כן? אז הוא עשה זקן, כן? זו שאלה שקורית, רב שרגיל לראות מראות דמים ויש לו בעיות ראייה בזקנה, איך מורידים אותו? זה באמת סיפור אנושי לא פשוט. ובכל מקרה, רק לכן זה היה מותר, כך אומרת הגמרא. אז אני רק אומר, בפאזל שלנו, לשאלה על מי זה מותר אסור. ובכל מקרה, רש"י בנידה גילה את הסוד, איך הוא מפרש את הסוגיה, מה שהוא לא אמר במסכת עבודה זרה. כותב רש"י, כל הסיפור הוא כבוד הרב. אומר רש"י, מעיקר התמויה תמילה, רב יצחק משום כבודו דרבה בר בר חנה, בהמשך הסוגיה, עוד פעם אומר רש"י, הדה ומתמא מעיקר משום כבודו דרבה בר בר חנה. בדברי רש"י, מה נראה? שמה הנושא שעומד על הפרק? כבוד החכם. אם אני שאלתי חכם, ושמחתי על דעתו, והוא נתן פסק, ואחרי זה יבוא מישהו אחר, ומה יעשה לפסק? הוא יהפוך אותו. אני בעצם פגעתי בכבודו של החכם הראשון. אז השיקול שקיים פה לשיטת רש"י, זה שיקול של כבוד החכם. לעומת זאת, הרייבד חולק, אתם מוזמנים להסתכל איתי, הרייבד הכיר את ההסבר של רש"י, אבל הרייבד אומר שלדעתו אין בזה שום בעיה של כבוד חכם, אלא הנושא הוא נושא אחר לגמרי. כן, אומר רש"י, אומר הרייבד, אני מקריא, לא ישאול עוד לאחר כדי שידונו לו עוד לידי טהרה ולא לידי היתר, לפי שכל דבר שנטמע או שנאסר על פי חכם, שוב אין חכם אחר רשאי להתירה ולא לתארה. ואחי תניא מסכת חולין פרק אלו טרפות, חכם שתימן חברו רשאי להתיר, לתאר אסר אין חברו רשאי להתיר, כלומר חשוב לו להדגיש שהאיסור הוא על החכם ולא רק על על השואל, ואם מתירו, וזה כנראה, זה נפקמין הראשונה בין הרייבד לבין רשי, מה קורה אם בדיעבד החכם השני נתן פסק? אז הרייבד כותב, ואם מתירו אינו מותר. הרייבד אומר, בעצם מה שהרייבד אומר זה ופה מבינים מיד את ההבדל בין זה לבין רפואה. למה ברפואה רוצים second opinion? כי מה שנותן תוקף או משהו באמת קובע את מצב בריאותך זה לא מה שהרופא אומר אלא מה שבאמת יש לך. זה עניין טבעי, עניין ביולוגי. או שיש לך את המחלה הזאת או שאין לך, כן? אני גם אוסיף, המון סימפטומים יש להם, המון אפשרויות, אז איך יודעים מה יש לך, מה אין לך, כן? אבל מה שיש לך זה באמת מה שיש לך, לא מה שפלויני אמר, לא מה שאלמוני אמר, כן? לעומת זאת, בהלכה, הלכה זה לא עניין ביולוגי. הלכה זה סמכות. ברגע שניתן פסק, הפסק הוא... אז ראשונים אומרים את זה, אתה צודק שהרייבד יגיד את זה רק בסוף, אבל אני מיד אדלג לזה, אוקיי? אבל אני רק אגיד, זה מאוד דומה למשל, ביטול ברוב. קיים את הכלל הזה? ביסורים, איסורים בטלים ברוב. מה עם רעל? רעל בטל ברוב? חמירה סכנתה מאיסורה. זה בעצם הכלל. מה זה אומר? העולם הטבעי עובד בכללים אחרים מהעולם של ההלכה. זה עולם מטאפיזי ההלכה. זה לא עולם פיזי. בעולם הפיזי, המציאות הפיזית היא זאת שקובעת. בעולם, למה דבר שבטל ברוב מותר? כי אותו מחוקק, הקדוש ברוך הוא אסר דברים מסוימים, הוא גם התיר אותם כשהם בטלים ברוב. כלומר, זה מותר, כן? הפשע אסר הוא הפשע התיר. מה שקובע אם דבר מותר או אסור זה הפסיקה, והוא צודק עזרא, כשאנחנו מדלגים קצת בדברי הרייבד, אומר הרייבד לקראת סוף הדיבור המתחיל הזה, אחרי איזה 20 שורות, כותב הרייבד, ויש מפרשים, זה דאח ברייתא דאחא ואידי מסכת חולין חברו רשאי להתיר מפני כבודו של ראשון, אבל אם היא תירה מותרת בכל עניין, הוא כותב את השם המפורש, שזה עניין של כבוד, זה לא מעכב. אבל אומר הרייבד ולייטה, זה אפילו מי שאינו מומחה ותימה או אסר, אפילו מומחה אינו רשאי להתיר. אומר הרייבד, ברגע שמישהו פסק, גם אם הרב השני יותר גדול ממנו, זה היה אינו מומחה וזה מומחה, הוא גם לא יכול. אם זה עניין של כבוד, למה הם שאלו אותי, לא יכולים אחרי זה לקבל פסק מרבושר וייס? הוא יותר יודע יותר ממני. סימן שזה לא עניין של כבוד, רבושר וייס לא חייב בכבודי. אז אומר הרייבד, אינו רשאי להתיר או לתר מפני שנעשה חתיכה של נבלה. שזה ממש, וכאן רק השאלה עזרא, איך לפרש את הדברים. האם נעשה חתיכה של נבלה, הכוונה, הפסק מכריז עליו כעל נבלה, או אם מה שאתה אמרת, ברגע שבחרת רב ושאלת אותו, אז כביכול קיבלת על עצמך, אני אומר את זה בצורה הבאה, מי ששואל רב, זה מחייב אותו לקבל את הפסק. ברגע שהוא מקבל את הפסק, הפסק מחייב. מצוין, זאת הערה מצוינת, או כן, או בסדר, והוא ממשיך. מה זה?
אבל למה בהלכה, אם אחד אומר שהוא נבלה, זה הפך להיות נבלה,
וברפואה תשאל רופא אחר, אולי הוא יגיד משהו אחר. זה סיבה פשוטה, כי אין משמעות. זה שהרופא חושב שאתה נבלה, זה רק נכון אם זה באמת נבלה. מה? את אומרת, זה קורה במשפט, שאדם זכאי עד שלא הרשיעו אותו, ככה את אומרת. ואחרי שהרשיעו אותו, הוא זכאי, אפילו אתה חושב שהשופט טיפש. הוא חייב, כן? זה מה שאת אומרת, זה מה שקובע. יש אמת משפטית. יש אמת משפטית, שהאמת המשפטית מעצבת מציאות. מבחינתנו זה חתיכת נבלה. למה? כי הפוסק אמר שהוא נבלה, אז הוא הופך לנבלה בעצם הפסק. את אומרת דבר של פרוצדורה.
אז זה מאפשר ריבור מסוג מסוים. זה לא שכל דבר שמשומר אותה, אתה אומר קצר, אולי זה לא קובע את הדעת,
כי
אני
אלך,
אני
אשאר, אין לו
דבר
סוף. אז זה הייתי מקבל במערכת משפט, במערכת ציבורית. למה אדם פרטי, מה זה משגע אדם פרטי? אם הוא שאל רב אחד, עכשיו הוא שאל רב אחר, מה הבעיה? כלומר, אני מבין שיש שאומרים על כיוון שהגיד, שום אינו חוזר והוא מגיד למה. איך בית משפט, יכול לתת פסקים, עוד יומיים, יבוא העד ויגיד משהו אחר. וזה עניין של סדרי דין, אבל מה זה שייך ביורדיה, באדם פרטי?
זה עדיין, זה עושה עם זה צחוק, כאילו, שאתה לא מקבל את
משהו. צחוק זה כבודו של הרב, בסדר, בסדר גמור. אמרת את זה, מצוין. זה כבודו של הרב, אם הרב אמר, אז אל תפקפק בדבריו, אל תראה שהדעה שלו לא נראית לך. ואני אומר, הנפקמינה שהרייבד נותן, הנפקמינה היא, אם זה בדיעבד, אם שאלת הרב אחר, האם פשוט אסור, בעצם השאלה היא כזאת, האם אסור לשאול, זה משון לברייתא. אל תשאל רב אחר, מה לא כתוב בברייתא? ואם שאלת, אולי הפסק תקף, אסור לשאול. לדעת הרייבד, אסור לשאול, כי גם אם תשאל, הפסק לא שווה כלום. מה שהרייבד מאוד מסייג, הוא משתמש אפילו בדבר שהוא מאוד מעניין. הרייבד אומר, נראה לי דווקא דבר שהם חולקים בשיקול הדת. אבל אם היה הראשון טועה בדבר משנה, חוזר חברו רשאי להתיר. מאיפה הרייבד לקח את זה? הוא לקח את זה מסוגיה בסנהדרין, שדנה בשאלה של דיינים שטועים. מתי מחזירים את הדין, ומתי הפסק תקף, ועדיין הוא צריך לשלם על הטעות. והגמרא מבדילה בין מה שנקרא טעה בשיקול הדת, לבין טעה בדבר משנה. אם הדיין פוסק משהו נגד ההלכה מפורשת בשולחן ערוך, אז מה שהוא פסק לא נחשב בכלל פסק, זה לא ההלכה בכלל, זה כלום. אז אפשר לבטל את זה מהסיבה הפשוטה, שזה כאילו לא נאמר. לעומת זאת, טעה בשיקול הדעת, בהקשר של סנהדרין, אומר ששתי האופציות הן לגיטימיות, ולכן שתיהן נחשבות פסק, לכן הפסק תקף, וזה עדיין נחשב טעות. למה זה נחשב טעות? כי מקובל לפסוק כמו הדעה האחרת, ואז יוצא משהו מאוד פרדוקסלי. הפסק תקף, אבל אתה נחשב טועם, ואתה צריך לשלם, כי היית אמור לפסוק אחרת. עכשיו, הרייבד מייבא משם, השאלה היא, תקשיבו טוב ללשון, נראה לי דווקא דבר שהם חולקים בשיקול הדעת. איזה מילה הוא ישמיט? שזה טעות. כלומר, הרייבד לא אומר שהרב הראשון פסק, הוא טעה בשיקול הדעת ועדיין אסור לשאול רב אחר. הוא אומר הם חולקים בשיקול הדעת. כלומר, בעצם שהפסק הראשון חייב לחשב פסק. מה יקרה במקרה שזה נחשב טעות בשיקול הדעת? אם גם אז הרייבד יגיד שאסור לשאול רב אחר, זה לא כתוב בלשונו. אבל בכל המקרה, לדברי הרייבד זה חייב להיות שמדובר בפסק. אם לא מדובר בפסק, אין על מה לדבר, כן? בכל מקרה, יש לנו פה מחלוקת גדולה בין הראשונים, שמי שסיכם את זה יפה, את ההבדלים ביניהם, זה, אז פה אני רוצה עזרה לראות את הלשון של הרשב"א, קודם כל, לפני הסיכום, כן? כותב הרשב"א, ונראים דברי הרייבד שכתב אינו רשאי ואין לו היתר, דכיוון דאסרו, דאסרו, איסורה רביע עלי ונעשית חתיכה דאיסורה. איך אתה מפרש את זה, עזרה? שזה השואל או הפסק? מה זה? מי נראה על ידי הפסק? אני חייב להודות. הפסק מחייב, הפסק נכנס לתוקף. כמי שמסכם מאוד יפה את הדברים זה המאירי, המאירי כותב, הנשאל לחכם וטימא הוא השר, לא ישאל לחכם אחר כדי לתאר ולהתיר. ואם עשה כן, חכמי גדולי הרבנים, שזה רש"י, פירש שהיא תאורה ומותרת, עם האחרון גדול ממנו, שלא נאסר אלא מפני כבודו של, של ראשון. אבל איך המאירי אומר, מתי זה מותר בדיעבד? עם השני גדול יותר. אבל בדיעבד, מכל מקום תאורה הוא מותר. ולשיטה זו אני נמשך לומר, שמותר לכתחילה במחילת הראשון על כבודו. כלומר, אם הראשון אומר, לא מפריע לי, לך לסקת דפיני, תשאל עוד רב. אז הוא אומר, זה מותר. אני מכיר מקרים כאלו, שאבא זל היה ככה פוסק, היו בהם, לפעמים הוא קיבל שאלות שדעתו הייתה לאסור, אבל היות והוא ראה מצוקה אצל השואל, אז הוא היה אומר, אני לא פוסק לך, אני נותן לך רשות לשאול רב אחר, כן? אתם רוצים סיטואציה כזאת? הפלות. אבא זל, דעתו הייתה שהפלה המלאכותית זה רצח. שממילא ההיתר היחיד הוא שיש סכנה לאמא. שזה מדין רודף. שהעובר רודף את האמא, ולכן מותר להציל את האמא, בנפשו של העובר, ולאחרת אולי מתיר הפלה בשום מקרה, בשום פנים ואופן. לא במקרים של מומים, לא במקרים של מחלות, שום דבר, לא בתנאים סוציאליים. היו מצבים שהוא היה אומר, אתם יכולים לשאול רב אחר, כמו את הרב ולדנברג, שהיה, שחשב שהפלה זה לא רצח, הוא היה מתיר בכל מיני נסיבות אחרות. לא תמיד אתה מפיר את הסמכות שלך, לפעמים צריך להגיד, זה משהו שאני, אני עושה את זה, אני אגיד לכם מתי, אני עושה את זה במקרים של אבלים פה, שיש להם חתונה של בן או בת, ושואלים על החתונה, ומסורת הפסיקה שלי, יש מרב שלמה מזל מנוירבך זה, שמותר להשתתף בחתונה באופן רגיל, אבל אסור לרקוד. וזו גזירה מאוד קשה, אני אומר לכם את האמת. גזירה מאוד קשה, אז אני אומר לאנשים, דו לכם שזה מה שמקובל, ואני לא פוסק לך, נותן לך רשות לשאול מישהו אחר. אז יש מצב שאתה אומר, אני לא רוצה לפי את הסמכות שלי. שאלת אותי, אבל אני לא אגיד לך. אז זה גם לרייבד בסדר, אם לא פסקת, כן? כלומר, מה שעוד יותר מותר למאירי, זה אפילו אם פסקת, אתה אומר לו, אבל אני מרשה לך. בסדר, אבל אם אתה מרשה, אז זה מותר. אומר המאירי, ושיטה זו אני נמשך לומר שמותר לכתחילה במחילת הראשון על כבודו. וכל שכן, אם הראשון בעצמו חוזר ומתיר. אבל גדולי המפרשים פרשו, ומותר לך לשנות את הפסק שלך. והגדולי המפרשים פרשו שאין בכאן תארה ויתר, חל עוד על חתיכה זו, איל ונעשרה מפי חכם, והרי נעשה, פה הדברים ברורים לגמרי, נעשית על ידי ראשון חתיכה של איסור. ועל הפסק הופך אותו לחתיכה של איסור, ויראה לדעה זו, שאף הוא עצמו אינו רשאי להתירה אחר שעשרה. ואז מוסיף המאירי, מכל מקום, אף הם מודים, שלא נאמר אלה בחתיכה זו בעצמה, אבל בחתיכה אחרת כיוצא באותו איסור, לא חל עליה השם איסור, עד שלא יהיה אחר רשאי להתיר. מה שהוא אומר במגבלה, בשיטת הרייבת, זה הרב הפסק שהחתיכה הזאת נבלה, זה לא שמעכשיו הדעה הזאת דעה מחייבת להלכה, אז כל המקרים הנוספים, פסק במקרה ספציפי מחייב. אבל אז המקרים האחרים זה נחשבת דעה, לא נחשב כפסק. המאירי עצמו נוטה כדעה ראשון, כמו כדעת רש"י. מי שמאוד מאלף לקרוא פה זה את התוספות. כי התוספות אצלנו לא מבינים בכלל את כל ההלכה. תוספות הרי זה בית מדרש מאוד דמוקרטי, שכולו בנוי על, אני רוצה להסביר משהו על שיטת התוספות בלימוד. יש שיטות לימוד שהשיטה מזמינה הסבר אחד. הרמב״ם למשל, מי שעובר בכתבי הרמב״ם, הרמב״ם האמין שלכל סוגיה יש הסבר אחד נכון. למה לא כולם מגיעים לאותו הסבר? כי לא כולם יודעים ללמוד. במילים אחרות, הבעיה היא מתודה. הרמב״ם כותב על מחלוקות שמאי והלל, שרבו המחלוקות על ידי התלמידים שלא שימשו כל צורכם, אומר הרמב״ם, בין שמאי והלל היו שלוש מחלוקות. למה? כי שניהם ידעו ללמוד. שלא שימשו כל צורכם, זה לא הכוונה שהם נקשיבו בשיעור, הכוונה שהם לא ידעו ללמוד טוב, כבר הם לא למדו את דרכי ההיסק והסברה, אז נוצרו המון מחלוקות. הרמב״ם באמת האמין, גם במורה הנבוכי, גם בפילוסופיה, הרמב״ם כותב בתחילת המורה את המתודיקה של פתרון סתירות, שזה מה שמבלבל אנשים. אז הרמב״ם ממש האמין שאם כולם ידעו ללמוד, יגיעו, לכן הוא יכול לכתוב ספר כמו משנה תורה, שבעצם מביא דעה אחת ברוב המקרים, כי הרמב״ם חשב שהוא יודע ללמוד, והוא הגיע למסקנה הנכונה. זה ממש מה שהוא חשב. בתוספות צריך לדעת, זה מובנה של כל, של כל סוגיה יותר מפירוש אחד. אסביר גם למה. תוספות משווים בין סוגיות, זה שיטת הלימוד שלהם. והדבר המרכזי בתוספות זה שהתוספות ויתרו על זה שיש מה שנקרא סוגיה דשמטתא, דיינו שיש סוגיה מרכזית שצריך לפסוק. כמו התוספות מסוגלים, זה עיקר החידוש שלהם, לקחת את המקור המשני ועל פיו להסביר את הכל מחדש. במילים אחרות זה מובנה בתוספות שאפשר להגיד ויש לומר, ואפשר להגיד ועוד יש לומר. ואם כך זה גם מובנה שמה אפשר להגיד ועוד ועוד יש לומר, נכון? מובנה לגמרי. אז התוספות זה מובנה אצלם שיש הרבה דעות, אז תשמעו את השאלה המדהימה של תוספות, זה כאילו שיקוף של בית המדרש שלהם. שואלים תוספות, ואם תאמר, דיבור מכן נשאר לחכם, השורה הרחבה הראשונה, ואם תאמר, וכי לא ישאל לכל החכמים וידונו זה עם זה, אולי ישיבו מדבריו? אם מה יש? אז שאלת הרב אחד, שהרב הזה ידבר עם הרבנים האחרים, כאילו, תוספות לא מבינים בכלל מה הבעיה. ויש לומר, דינו אסור, אלא, צריך לתקן כמובן, אלא לשאול, אם לא יודיע לו, כבר שאלתי לפלויני ואסר לי. הבעיה היא שאתה מסתיר מידע, זאת הבעיה. סיפור שאני כילד זוכר ששמעתי אותו, מישהו שאל את אבא שלי זל שאלה, והוא אסר לו, והוא לא אהב את הפסק, אז הוא הלך לרב ושאל אותו, מה שהוא תכנן זה לחזור לאבא שלי ולהגיד לו, איך אתה פוסק נגד הרב? ובמקרה אמא שלי הייתה בחדר, אז היא אמרה לרב, דע לך שהוא כבר שאל את בעלי. אז הרב גירש אותו מהחדר. הוא אמר, לא מוכן בכלל לדבר איתך. הוא רק באתי לסתם, אני רוצה לשמוע. הוא אמר, לא רציתי פסק, רק רציתי סתם לקבל מה שנקרא חוות דעת, כן? אז אומרים התוספות, הבעיה היא שאתה לא מודיע. אבל אם אומר לו כבר, שאלתי פלוני חכם, פלוני חכם, אתה מודיע ששאל, מותר לפתוח את הפסק, זה בכלל לא הכיוון של הרייבד מאמין, רב אומר משהו, זהו, זה נכנס לתוקף, זו האמת האלוקית. מה פתאום? בוא נדון, בוא נפתח את השאלות, אבל ודאי, החכם ייזהר שלא יתיר, כי אמרים להם פרק כל היד, חכם שאסר אין חברו רשאי להתיר, ומה תעשות אומרים? מותר לי להביא את כל הרבנים לדבר אחד עם השני, אסור לרב אחד לזלזל ברב השני, אלא אם כן יוכל להחזירו, כגון שטעה בדבר משנה, או אפילו בשיקול הדעת, וסוגיה כאידך, דבר אמרינם פרקם על זה סנדרין, זה מה שעשה עשוי, ודווקא אסר אין חברו רשאי להתיר, אבל אם התיר חברו רשאי לאסור, עכשיו אנחנו מבינים מיד למה, ברכה, חזרנו לשאלה שלך, למה יהיה הבדל בין שני הכיוונים? כי אם אני אומר שהפסק של הרב הראשון הפך אותו לחתיכא דאיסורא, אז זה נאמר רק באיזה מקרה, שהוא אסר, אבל אם הוא התיר, מה הבעיה שאני אסור? אני לא הפך לחתיכא דאיסורא, אז יש לנו פה עוד נפקמינה, לשיטת רש"י לא אמור להיות הבדל בין אסר ואז מתיר, מתיר ואז אוסר, כי הבעיה היא תמיד כבוד החכם, אבל כשאני נמצא בתוך המרחב של חתיכא דאיסורא, אז רק אם הוא אסר. הבעיה היא שזה נגד הירושלמי, אז תוספות לא נבלים, תוספות אומרים, אני יכול לפרש מחדש את הירושלמי, תוספות אומרים, אני קורא, ועד אמרים להם בירושלמי, רבי סימון שרה ורבי עמי אסר, יקפד רבי סימון, ולכן תנה, נשאל לחכם ויתיר, לא ישאל לחכם שמה יאסור, על ממש מדיתיר, אין חברו רשאי לאסור, אחי פירושו, התמה, מה יקפד רבי סימון, ולכן תנה, כלומר, ולא, אינו שנוי בשום מקום, אני אשאל לחכם, תראו איך הם קוראים את זה, למה יקפד אתה? הרי זה לא כתוב בשום מקום, במקום לקרוא את זה, שהוא יקפיד, כי יש ברייתא כזאת, אומרים, כי אין ברייתא כזאת, כן? אבל בסופו של דבר, שיטת בעלי התוספות היא שמותר לחכמים לדון ביניהם, מותר לאדם לשאול כמה אנשים, רק מה, אסור לו להסתיר את המידע, וחכמים צריכים להיזהר לא להתיר משהו שהחבר שלו כבר עשה אותו. כלומר, באור זרוע, כשהוא מביא את דברי רבינו תם, שזה בקור התוספות, הוא לא מביא את הסבר הכבוד, לכן זה מסביר למה זה רד חד-כיווני, אלא הם כותבים, אני קורא מהאור זרוע, היכה שבאו דברי האוסר תחילה, אין חברו רשאי להתיר, הוא אילו כבר הראשון שווה חתיכא דאיסורא. אז גם בעולם של בעלי התוספות, אנחנו שומעים את קו החשיבה של הרייבד. בסדר? בואו נסיים רק עם פסק השולחן ערוך. כותב הרמה, זה מופיע רק ברמה, בריש בן ב' ביורדי הלמד א', חכם שאסר אין חברו רשאי להתיר משיקול הדעת, אבל אם יש לו קבלה שטעה או שטעה בדבר משנה יוכל להתיר, זה ראינו בשם הרייבד, ואפילו אם טעה בשיקול הדעת יכול לישא וליתן עם המורה עד שיחזור. כלומר, הרן מתיר לחכם השני לפתוח את הדיון עם החכם הראשון, וזה נגד דברי המאירי, כי המאירי אמר הראשון כבר לא יכול לבטל את הפסק שלו, אבל הרן חולק, ולדעת הרן אתה יכול לחזור אליו ולהגיד בוא נדון בזה, כן? ולכן אין איסור לשואל לשני, כי אם יהיה מותר לרב השני לדון עם הרב הראשון, ובלבד שיודיע אותו שכבר הורה הראשון לאסור, אז הוא מתיר, פוסק את שיטת התוספות. ואפילו אם התיר הראשון הוא כבר חל להוראתו, אין לשני לאסור מכוח שיקול הדעת, וכל זה באותה הוראה עצמה, אבל במעשה אחר פשיטה שיכול להורות מה שנראה אליו. אוקיי, אנחנו נעצור כאן, אין כן תנתנים לי שתי דקות על עד המשנה, אבל הוא מוכנים? לא, מוכן. אז פעם הבאה, שזה בעוד שבועיים, שבוע הבא לא יש שיעור, בסדר? נשלח גם תזכורת במייל, אבל לא יש שיעור. אז אנחנו נגמור רק את הברייתא האחרונה, שבאה לך כראשו במקורך, ואז בלי נדר אנחנו נתחיל את המשנה בזין עמוד ב' ונזלוג לתוך זין עמוד ב'. לילה טוב וחודש טוב.